הזר מחכה כבר באולפן. תיכנסו, תשימו אוזניות, תתחילו לשאול אחד את השני שאלות. מוכנים?
היי.
אהלן.
מה קורה, זר?
מצוין, מה שלומך?
מעולה, אני יודע שקוראים לך גלעד, אבל אני רוצה לשמוע על עצמך, עליך גם, גם על עצמך.
ספר גם על עצמי. גם על עצמי.
יאללה, תתחיל אתה.
אני מתחיל. אז אני גלעד בלום. אני בן 28.
הופה. כבוד.
ואתה?
כמה אתה חושב?
אני חושב... 28.
40. סבבה.
באמת?
כן. אני אבי רוזנבלום, בן 40. יש לי 5 ילדים. כן. טפו טפו, נשוי לזיווה. אני לא אפרט לך את כל השמות, כי זה יגמור לנו את השידור של הילדים. אבל אני גר במושב חמד, שזה ליד גנות, אור יהודה. זה מושב דתי. אני שומר מצוות. תסריטאי, איש קריאיטיב. זה בנקודות כלליות של אנקדוטות. קיבלתי שאלה לגלעד. איזה חדר בבית הכי מאפיין אותך?
תראה, אני עכשיו גר ב... אני גר ביפו ב... ב- ב- בחדר אחד.
אז זה החדר שמאפיין אותך.
אני לא יודע מה ככה האופציות שלי. וואי, זה באמת שאני עברתי למקום די נורא, אני מודה. עברתי, אני גר ביפו, ליד גן הפסגה, שזה המיקום הכי טוב בעולם.
אז זה החדר שהכי מאפיין אותך, החדר היחיד.
מה החדר האור הכי אוהב עליך בבית? לך יש כמה חדרים, אני מדמיין.
כדאי, כן, רצוי. יש לי הרבה חדרים אהובים, אבל החדר האהוב ביותר הוא חדר העבודה, שבו יש פחות או יותר מחשב, שולחן, וזה כל מה שחשוב לי. בשעות הלילה הקטנות, משהו כמו 12 פלוס, כשכולם כבר ישנים, אני תופס את הזמן שלי לכתוב כל דבר שרק ירצה לצאת החוצה.
אולי תספר לי על משהו שלאחרונה יצא שם בחדר.
אני עובד על מחזה, שאני לא יכול לחשוף עליו פרטים, אבל הוא מחזה שמנסה... הנה, אני חושף פרטים. המעט שאני יכול להגיד זה שזה מחזה שעוסק באבסורד של חיינו, ובניסיון להאניש באלף את כל ה... מערכות האישיות המטורפות שמתרוצצות לנו בראש, כל חלקי הנפש, כל הפחדים והבהלות והשאיפות והתשוקות והרצונות שלפעמים אינם רציונליים. וזה מחזה די סוריאליסטי ופסיכי, שאתה תוזמן לפרמייר שלו ב-2049.
בהחלטות החשובות בחייך, מה מכריע?
הלב
או המוח?
הלב והשכל משחקים מין ריקוד טנגו, שלרוב השכל אצלי מנצח בארמומיות, גם כשהוא מציג את זה כהחלטה או אמירה שהגיעה מהלב. וגם כשהגיע הלב וטבע את אלבונו, הוא קיבל מקום כמה הלב מרגיש, אז השכל יתאר את זה ויבין לליבו של הלב. אבל בסופו של דבר, לצערי, או שלא לצערי, השכל בדרך כלל גובר. בשנים האחרונות אני מנסה לעבוד על זה. אני לומד לימודים רוחניים. אני אשמח להפנות אליך שאלה. שמעתי שמועה, על פי מקורות זרים, שאתה עושה ספוקן וורדס.
נכון, נכון.
שלא הייתי אמור לשמוע, אבל במסדרון לחששו.
וואו.
אז תספר קצת מה אתה עושה, ודרך זה תספר גם על הספוקן וורד.
טוב, אני עושה ספוקן וורד, שזה שירה מדוברת, גדול. שירה שנכתבת על מנת לבצע אותה, בעצם. נראה שאתה מכיר.
אני מכיר.
אני סיפרתי כי אני ברדיו, אז אני מרגיש צורך.
תספר לא רק לי, תספר לעולם.
סיפרתי לעולם, ו... אני אחד ממקימי ומובילי הספוקן נוער, שזה ארגון שכזה מייצר, שיוצר קהילות סביב שירה מדוברת.
מגניב.
כזה בני נוער נפגשים פעם בשבוע, לומדים את זה, לומדים על עצמם, מבטאים את עצמם. מלמדים אותם גם כזה לייצר מזה איזשהו כלי, רגע שמאפשר לאנשים ממש להיות, להיות הם בתוך מרחב.
ואתה בעצמך עולה על במות?
אני, יש לי מופע, שלי, כמה מופעים.
אני יכול לשתף אותך, שיש לי עמוד פייסבוק, שקוראים לו צדיק ויראלי, ששם אני כותב ספוקן וורד, אבל אני לא עולה על במות.
זה דבר אחד, להצליח להוציא מעצמכם מת ולכתוב אותה על, על דף, אבל זה חוויה אחרת לגמרי, לקחת את המילים האלה וכאילו לדבר אותם, לעמוד מאחוריהם או לעמוד איתם, כזה מול העולם. אז אתה תרגיש את זה בגוף שלך, אני אומר לך, זו חוויה שונה.
בטח אתה לא סובל שאומרים לך את זה, אבל בא לך לעשות איזה קטע?
אפשר? יאללה. כבר פה, יש מיקרופון.
פנק אותנו.
אתמול סבתי שתחיה, ואבי שיזכה לחיים ארוכים, ישבו איתי לשיחת התערבות. שיחת חתך ממוצעת במשפחה אשכנזית, שרק רוצה לדעת שהכל מתנהל לפי התוכנית. התוכנית שלשמה, כולנו הגענו לכאן. מה קורה גלעד? מה עם עבודה? הרי אינך מצפה להמשיך ולחיות כך על חשבון אמך, קום בחור עצל וצל העבודה, אמרה סבתא, והמשיכה. כשאני הייתי בגילך, הייתי קמה בשעה 6. הספקתי לעבוד משמרת את פרעו וללמוד למבחן. בצהריים עזרתי לסיזיפוס לגלגל את הסלע במעלה ההר, ולקראת שקיעה הקמתי קיבוץ, כתבתי סוויטה תזמורתית והכנתי עוגה, קום בחור עצל וצל העבודה. ניסיתי להסביר שאני עוד מתאושש מהטיול הגדול. וכן, נכון שעברו זה 4 שנים, אבל יש לי תובנות ומחשבות ושיעורים, ויש ללמוד, יש שונים, ויש לפתח את עצמי כאומן. סליחה, סבתא, אני אמרתי אומן, לא? התכוונתי שאני רוצה לצאת לעבודה בתשוקה של אתה רוצה להיות אומן, שאלה אותי סבתא ועיניה נפערו. הרי גם המלחינים הגדולים כבר לא מרוויחים את לחמה מצלילים, זה עבר כבר מזמן. לא שאני לא חושבת שאתה יכול להצליח כמותם, אך גם כשלומדים ומנסים צריך לעבוד במקום מסודר.
וואו, וואו.
איזו תכונה שלך היית רוצה להעביר לילדים שלך?
וואו. קודם כל, אני שמח לגלות כל פעם מחדש על כל ילד בגוון השונה שלו, שזה מפתיע כמה הילדים שלנו, ואני רואה את זה כמה ילדים של אחרים, אבל אני נדבר על, על, על הילדים האישיים שלי, הם דגם משוכלל שלנו. אני רואה שהם ירשו תכונות וכיוונים וגנים ודמיון, אבל כל אחד לקח את זה באקסטרים למקום הרבה יותר טוב ומשוכלל, וכאילו אני קצת מעריץ אותם. זה לא כל כך חוכמה, כי אני גם מעריץ את אשתי וחלק מהגנים שלה. יש משהו קסום, ואני אומר את זה, כאילו זה נשמע כמו סבתא שלך שאומרת לך שבתקופתה זה היה ככה, אבל כאילו עם כל הרצון לחכות עם ילדים, וזה ברור, אבל כאילו העולם מתחלק בגדול לפני שהפכתי לאבא ולאחרי. יש משפט שאני אוהב להגיד, שפעם כתבתי באיזה שיר ספוקן, שלא היה ספוקן לעולם, זה שאיך מתארים אהבה לאדם שטרם חווה. עכשיו, לוקח 3 שניות ליפול למשמעות, אבל אדם הראשון וחווה, כי אדם לפני חווה לא ידע אהבה. והמקום הזה של איך מתארים אהבה לילד, לאדם שטרם חווה הורות גם, זה משהו שהוא רק אפשר לדעת שהוא קיים, ולא לדחות אותו יותר מדי.
אז אני לא יודע, אני לפעמים חושב ש... כאילו, יש מצב שאני... שלא יהיו לי ילדים.
בכלל?
יש סיכוי כזה.
וואו.
אני לא, כאילו, אני לא חושב שזה היה... כאילו, יש סיכוי. זה לא, אני לא בהכרח מכוון. שלא, כאילו דווקא. אבל אני מרגיש שכאילו יש לי שאלה שעולה לי, האם זה באמת, האם זה צורך של כולם, הצורך הזה ישתכלל, מה שאומרת, אין לי. אין לי אפילו קצת, אין לי איזה להעביר על, זה אפילו נראה לי כמו משהו טרגי. כי זה נראה לי כמו משהו, זה נראה לי כמו, אוקיי, הנה הדבר שעכשיו אני אשקיע בו את כל התשומת לב שלי, פחות או יותר.
תראה, זה לא...
או לפחות הרבה ממנה, ואני אחראי לדבר, אם משהו יקרה, לדבר הנפלא הזה, אז אני אהיה בסבל מאוד גדול.
תראה, זה לא הצורך להשתכלל. ההשתכללות קורית והיא נהדרת. הצורך הוא הצורך להעניק, לתת אהבה, לתת חום, לגדל, לאפשר. בשורה התחתונה, אני חושב שכשזה... כשהצורך הזה ינבע מתוכך, אתה תרגיש את זה.
כזה, כבר חודשיים, במין עצבות כזאת, שקשורה לכמה דברים, אבל כאילו... באיזשהו חלק מנה אני מרגיש ששחררתי את הצורך הזה להשאיר חותם.
וואו.
כאילו, או קיבלתי את האופציה שאני הולך, לא יודע, באיזשהו שלב להיעלם מהעולם, וששום דבר אחריי, מה שיהיה, זה לא כל כך, זה לא מה שישנה לי. כי זה לא, אתה קיבלתי את האופציה שלא אף אחד לא יודע מי אני, אך לא אזכור, לא עשיתי שום דבר משפיק, כאילו. הכל ייעלם.
אתה מין... אומר שאתה משלים עם הדבר הזה.
משלים, משלים. זה מה שחוויתי בתוך העצבות הזאת. שזה גם, נראה לי, זה באיזשהו מקום גם משחרר אותי.
אבל זו השלמה שהיא טקטית. כאילו, זאת אומרת, היא, זה בדיעבד כזה, זה לא הולך התחילה. אתה אומר, אני רוצה להשפיע, אני רוצה להטביח אותם, אבל אני מוכן גם לקבל את האופציה שאולי זה לא יצליח.
לא, נראה לי זה הלכתי עמוק, הלכתי לעמוק יותר קצת, לרפש, כאילו, לזה, לא לרפש, אבל לאימה.
כן.
תראה, אתה הולך פנימה, נכון, יש עומק ותוכן, כן, ועולמות, וזה, יש אימה.
יש, בלימה.
יש גם לב ושמחה, וזה, אתה הולך עוד עמוק, אנשים לא רואים את התנועות ידיים, זה עמוק פנימה, פנימה, יש אימה, נכון? אומרים שיש, אגב, שאנשים מתחלקים לשתי אימות מרכזיות, כאילו שאתה או כזה, לפעמים או-או. הפחד להשתגע, או הפחד למות. איזה מהם, אגב, אתה יותר פוחד למות, או יותר פוחד להשתגע?
וואו, אני חושב שפחד למות. אני לא חוויתי אף פעם סף שיגעון, נראה לי שצריך להיות איפשהו לחזות בחוף השיגעון מקצה ההר, כדי לפחד ממנו.
נראה לי שאני כבר משוגע, אז אני ממש פחד למות. ממש פחד למות. כאילו ממש זה מניע. זה המחשבה.
אבל אם אתה משלים...
זה המחשבה של, אוקיי, אני משלים שאני ייעלם, זה to counter את האימה הזאת. זה להגיד כאילו שאוקיי, אין לי מה לעשות עם זה. ולא משנה, כל הניסיונות, לא יודע, להביא ילדים, שהמוזיקה שלי תגיע ל... לא יודע מה, אני עדיין אנסה שהמוזיקה שלי תגיע לא יודע מה, אבל אני מקבל כאילו לגמרי שלו, העולם ממשיך להתקיים בלעדיי, הכל בסדר.
אבל אמרת פה משהו שהוא קצת סותר, כי אם אתה מפחד למות, אז המקום הזה שמשלים עם האופציה שלא להשאיר שום דבר אחריך, היא ניסיון להרגיע את הפחד, אבל הפחד עדיין קיים. והרצון להשאיר אותם, להטביח אותם עדיין קיים. אז זה רק איזה מין דיאלוג פנימי כזה של, בסדר, אין לי בעיה לא להשאיר, כאילו זה לא אמיתי.
נכון.
אתה עובד על עצמך, ואתה לא יכול לעבוד על עצמך.
מה זאת אומרת, למה לא? זה עובד לכולם.
זה עובד לכולם.
זה עובד לכולם, לא אתה מדבר, כולם עובדים על עצמם כל יום, קמים בבוקר לעבודה, לא יודע, הם חיים את התפקיד, את התפקידים שנתנו להם.
כן.
ומשיכים הלאה.
כן.
אני מסרב.
אתה מסרב לשחק את המשחק.
כן, במובן הזה אני באמת בן 16 דרך אגב.
ממה אתה מתפרנס?
בני 16.
אז
זה הפרנסה, הספוקן אור, הפרנסה שלי, הופעות גם, כזה בפואטרי סלאם, מקומות, אבל בעיקר, זה לגמרי הסדנאות.
יש בזה כסף, בלי להיכנס לך לכיס, אבל בהופעות?
בטח חינוך ואומנות.
לא, חינוך כן, חינוך כן, אבל אומנות.
אז האומנות זה לפעמים בעיקר. מתי לאחרונה הפתעת את עצמך?
מתי לאחרונה דגדגת את עצמך? לא, זה אי אפשר לדגדג את עצמך, כי זה לא מדגדג.
נכון.
אז גם להפתיע את עצמי, אני לא זוכר שהפתעתי את עצמי. המוטיב של להפתיע זה להפתיע אחרים, ואני מאוד אוהב להפתיע אחרים, אבל אני פחות מופתע.
אתה לא מפתיע את עצמך?
לא, מה זה להפתיע? תן לי דוגמה, אני לא כך מבין איך אפשר.
אוקיי, מתי אני צריך לשאול על עצמי?
שאלה הופנתה אליך בעצם, מתי היית צריך לשאול את עצמך? מתי הופתעת לאחרונה?
וואי, לא. זה לא קלה, מה זאת אומרת?
אני מפתיע את עצמי כל הזמן.
אני אגיד למשל, כש... וואו, לא, מתי הפתעתי את עצמי?
אתה רואה? זה נשמע קל כשאתה שואל אחרים. לא, אבל באמת, אני מאוד טיפוס של שאוהב להפתיע, ואני לא אוהב להיות מופתע. זה חלק מהפרי קונטרוליות הזאת של כאילו מה שדיברנו בהתחלה על הלב והמוח, הלב והשכל, שכאילו יש איזה הרגל רב שנים של להבין מה קורה, מנגד מי, מה כדאי לעשות, וההפתעה היא סותרת את זה, כי אתה עכשיו אומרים לך, בוא לתוכנית רדיו, אתה לא יודע את מי תפגוש, אתה לא יודע על מה ישאלו אותך, יכולים לשאול אותך שאלות שאתה לא מבין, כמו מתי הפתעת את עצמך לאחרונה. וסבבה, אתה זורם מזה, אבל להפתיע את עצמך, זה משהו שקשה לי לחשוב עליו אפילו, כי אני לא יודע איך להפתיע את עצמי. לסירוגין, רוצים שנספר שתי תכונות טובות שגילינו בבין שיחתנו. יש לי תחושה שאנחנו, זה סיכום כזה, זה אמירת הישורת האחרונה.
אוקיי.
אז ספר שתי תכונות טובות שגילית בבין שיחתך.
שתי תכונות טובות. אני חושב אחד גיליתי חוכמה.
זה
נורא מטריד, אני חושב שאתה הפתעת אותי הרבה. שאולי אם יש תכונה כזאת שאני אדם שיכול להפתיע, מפתיען.
מפתיען, זה דרתי.
אתה מפתיען, אתה גם חכם, גם מפתיען. זאת לא תכונה, מפתיען. אין כזאת תכונה.
אני אנסה לסירוגין, אמרת אחת, אני אגיד אחת, כי זה הוראות שקיבלנו, ואנחנו אנשים שפועלים על פי הוראות בדרך כלל. אנחנו אנשים מאוד ממושמעים. אז כן, אז גם אני הרגשתי מאוד בנוח, וכאילו אנחנו מכירים הרבה זמן, ומאוד התחברתי לחיבור שלך לעצמך, לבגרות, למקום ש... יש בו בדיחות דעת ויכולת לצחוק, שזה דעתי התכונה הכי חשובה בבן אדם. ובגדול, אני חושב שאנחנו נמשיך מפה לבית קפה, וכל הכבוד לגלי צהל. שירו אותנו לבד, תסגרו את האור.
לגמרי.
מה קרה?
בעצם זה לב אצלך לאדמה.
לאדמה?
כן, אני יוצא קצת מתכונה. יותר הולך ליסוד.
אוקיי. מה תספר לי? אני פחות מבין במה אומר כל אחד מהארבעה.
דיברת על השכל. ועל איך הוא כאילו, זה, עם הלב, לא יודע, אצלי בכלל שניהם רבים, הלב והשכל והבטן בכלל מחליטה באיזשהו מקום. מהבטן צוחקים גם, אז אולי זה הגיוני גם שאני...
כן.
אבל האדמה זה, כאילו גם יש משהו בבית, בזה שיש לך גם חמישה ילדים, כאילו ש... כאילו... שהוא ממש מרגיש כזה קרקע שנותן ביטחון.
רוצים להשתתף בפודקאסט או להציע לנו שאלות? שילחו לנו מייל לכתובת zarim.glz@gmail.com. תודה רבה לליאור ארליך שערכה והפיקה. תודה ליוקו אונו ולסיוון רדל, ונתראה בפרק הבא.
אז אני אבי רוזנבלום, שהתכונה הבולטת שלי זה שאני לא גלעד בלום.